אנחנו עושים פרשת פנחס. אז פנחס דאג שהוא הולך להפסיד את הכהונה. הוא קם בתוך ישראל והרג את נשיא ישראל. אנחנו יודעים שמי שהורג כהן שהרג את הנפש, הוא לא יכול עדיין, הוא לא יכול לעשות כהונה, הוא לא יכול לישא ידיו, נכון? מי שחליל היה בתאונת דרכים, אם היה כהן, אם הוא הרג מישהו, גם זה היה בשוגג, הוא לא יכול, הוא לא יכול לעשות, גם לעשות שוגג, הוא לא יכול לישא ידיו.
גם בשוגג?
גם בשוגג. אז הכהן שרק את הנפש לא יישא את כפיו, אז פנחס דואג, אז מסביר חזקוני שזה למה שהקדוש ברוך הוא אומר שיהיה לו ברית כהונת עולם. זה מעניין שהכהנים, הכהנים המייצגים את עם ישראל, כולם נכנסו, מתי הלוויים לקחו את התפקיד מעם ישראל? גם על ידי רצח, לא נקרא לזה רצח, אבל על ידי בעצם שפיכות דמים שהם הרגו את עם ישראל שחטאו בעגל. אז בעצם נלקח הכהונה מהם, מהבכורות. אנחנו רואים שהמדרש אומר שכשעם ישראל קם בעגל, אז הם אמרו חג לשם מחר, ומי יקריב את הקורבנות? זה היה הבכורות. הקדוש ברוך הוא אמר, מה, אני נתת לכם גדולה ובשביל זה אתם משתמשים לזה, אתם משתמשים לזה לעבודה זרה. אז הקדוש ברוך הוא לקח את זה מהבכורות והעביר ללווים וממילא גם לכהנים. אז גם פנחס פה בעצם זוכה לכהונה מתוך קנאות לשם השם. הקדוש ברוך הוא אומר ש הקדוש ברוך הוא בא להגן על פנחס. זה נראה מהירושלמי, התורה תמימה מסביר את הירושלמי, שהטענה של השבטים על פנחס הייתה, נכון, יש דין שקנאים פוגעים בו, אבל זה דין כמו אשת יפת תואר. זה לא דין לכתחילה. זה לא דין שהתורה ססה לעשות את זה. זה דין שכן, יש רשות לעשות את זה, אבל לא חובה לעשות את זה. ומה אתה, שהסבא שלך הוא, סבא שלך הוא יתרו, שהיה עובד עבודה זרה בכלל, מה אתה קם על בעל פאור, על עסקי פאור אתה הורג? כי הרי את זמרי היה חייב מיתה על בועל הרמית. אבל למה קוזבי הייתה חייבת מיתה? אז אומרים המפרשים, היא הייתה חייבת מיתה על הסתה, כי הייתה מסיתה לעבודה זרה. זאת אומרת, היה פה שני דברים שהוא עשה. הוא הרג על קידוש השם בשביל הזנות, אבל הוא גם הרג על הסתה לעבודה זרה. אמרו לו, אתה סבא שלך היה עובד עבודה זרה, מה אתה קם על עבודה זרה? זה דבר שהוא רשות, זה לא דבר שהוא חובה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא, היה מקיפה. הוא השיב את חמתי מעל בני ישראל. אני נותן לו את בריתי שלום, ושם יש נובב פתועה, בשלום, הוו ויוו קטנה. למרות שזה מופיע בגמרא, יש הרבה מקומות שיש לנו את המסורת לא לעשות וו קטועה. תסתכלו בבת הכנס שלכם, אתם הספרדים, כמדומני שבצפון אפריקה המנהג היה לא לעשות וו קטועה. למרות שזה כתוב בגמרא שכן. תסתכלו, ככה זכו לי, כמדומני שיש תשובה של התשבץ וחכמי צפון אפריקה בעניין.
אני זוכר שסבא שלי סיפר שהוא פעם קרא וכן היה וו קטועה. היו בטוחים שזה פסול, שהייתה טעות כזאת.
אז בתשבץ באמת כתוב שהתשבץ צריך יהיה, שהם כן צריכים לעשות וו קטוע. זה יכול להיות שהיום כבר כל הספרי קטוע הם עם וו קטוע. תסתכלו, תראו. אז פנחס מקבל ברית שלום. הפסוק מייחס אותו, זה להראות לנו שבינם שעושה מעשה טוב, אז זה טוב לו וטוב לכל משפחה שלו. והפסוק גם כן בעצם מעביר לנו מסר שפנחס היה משבט לוי. הרי כשהיה אז מעשה זנות עם שכם ודינה, אז מי קם? מי אמר כזונה יעשה את אחותינו? שמעון ולוי היו הקנאים הגדולים. אז פה מי החוטא? שבט שמעון. מי הקנאי? שבט לוי. והפסוק שוב משווה אותם, וזה לא אני אומר, זה מדרש. זה מדרשים. הפסוק מייחס את שניהם לראות מה קרה עם זה ומה קרה עם זה. שמעון הרי נענש. החלקם ביעקב והפיצם בישראל. אז לוי קיבל את החילוק הזה כי הורו משפטיך ליעקב בסוף. לוי תיקן את עצמו בכל זמן מצרים שהם היו מרביצי תורה ואז במדבר, ואז לוי עם הכהנים הלוויים כי ספתי כהן ישמרו דעת, הם המורה הוראה בעם, וממילא אז החילוק של החלקם ביעקב והפיצם בישראל הוא חילוק של לטובה, לשבח, לברכה, ללימוד תורה. אבל שמעון לא תיקן את עצמו. אז שמעון לא מקבל חלק בארץ, שמעון נבלע בתוך יהודה, מתחלק בין השבטים, אבל שמעון אנחנו רואים לאורך כל הדרך חוטא. יש גם מדרש שאומר,
זמרי הוא נשיא בתיו
לשמעוני. סמרי בן צלו, נשיא שמעון, והשבט שלו חטא, הרי כשהתחילו לדון אותם, אז מה כתוב בגמרא? בא שבטו אליו ואמרו לו, אנחנו נדונים למוות ואתה שותק, אז הוא תפס את קוזבי, ואז היה את כל הסיפור הזה. הוא אמר, אם זו אסורה, מי איתי עוד שלך, משה?
אז מי תחיל ועשתם את העבירה? השמעונים או זמרי?
לא, זה נראה שהעבירה התחילה בעם. שבט שמעון, יש מדרש שאומר שכל פעם שאנחנו רואים שמתו מישראל, זה העם, העם, זה הערב רב. ערב רב הוא זה שהסית, ערב רב הוא זה שעורר לעגל, ערב רב הוא זה שהיו במתעוננים, והיה העם כמתעוננים רע באוזני השם. וגם בסיפור פה, שנפלו משבט שמעון, המדרש אומר, שבט שמעון היה השבט היחיד שהסכים להתחתן עם הגרים האלה. הערב רב ראית גייר, ושאר עם ישראל לא הסכים ניסה אותם, שאר ישראל אמר, אנחנו רוצים ייחוס של מיוחסים, ורק שבט שמעון נשא אותם, והמדרש אומר שזה שבט שמעון שנפל בסיפור הזה, במגפה בבעל פאו. אז אחרי שהשבט חוטא, גם זמרי נשיא השבט חוטא, ובסוף הוא נהרג, וגם חלק גדול מהשבט נופל. בכלל אנחנו רואים שהרבה משפחות נפלו מעם ישראל, במניין הזה לעומת המניין הקודם, משפחות שלמות נפלו. יש לנו הרבה משפחות, המדרש מונה מבנימין, מכמה וכמה שבטים שנפלו, גם שמעון, שלעומת המשפחות בירידה למצרים יש לנו פחות משפחות פה, לא רק משבט לוי שמפורסם. אז הקדוש ברוך הוא נותן לו בריתי שלום, לשון שלמות, אבב כתועה, ופה יש את המדרשים, גדול השלום, המדרש תנחומה על הפרשה שלנו, שאין העולם מתנהג אלא על פי שלום, התורה כולה שלום, דרכי הדרך אינו המחונתים אותה שלום, אם אדם בא מהדרך, אז שואלים לו לשלום, בשחרית שואלים לו שלום, וערב שואלים לו שלום, קוראים קריאת שמע חותמים שלום, הפורס סוכת שלום, בתפילה חותמים ומברכת עמו ישראל בשלום. נכון, יש פרק שלם במסכת דרך ארץ, פרק השלום, על גדול השלום. אבב תועה זה להורא אותנו שיש פה גם כן הבנה מלשון שלם, שהקדוש נותן לו ברית שלמות, ויש אומרים שזה העניין שהוא אף פעם לא מת, שפנחס זה אליהו והוא מאלה שלשלט במלאך המוות. לעומת זה כתוב, זה ראיתי גם בדרשות רבי יהושע אבן שואיב ששבוע שעבר כמדומני, ואז נתקלתי בזה שוב ברמב״ם בשמונה פרקים, אז כנראה שיש זה מקור יותר קדום, אבל המראה מקומות שם המגיעים לא הוצינו מראה מקום כמדומני, שה אליהו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, זה ברמב"ם בגר תימן, סליחה, זה לא ברמב"ם ב... לא זוכר. לא זוכר, זה גר תימן, שונה פרקים, שהרמב"ם כותב שהנביאים לא היו 100%, כנראה שזה שמונה פרקים. הנביאים לא תקנו את המידות 100%, לכל נביא היו איזשהו דברים, כשהרמב"ם מסביר מה זה האספקלריה מהירה של משה רבינו, אז הוא אומר, החסרונות במידות זה המחיצות בין האדם לקדוש ברוך הוא. כמה מחיצות מפרידות זה כמה מידות שחסר לו. עכשיו, הוא אומר לדוגמה, וזה גם רבי בן שואיב כותב, שאליהו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה מדי קנאי, לא שייך לך להיות בין בני אדם. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא לקח אותו. אז אבא שלי תמיד אומר שאותה מידת קנאות שאנחנו רואים קצת פנחס, אנחנו רואים בסוף המידה הזו גם כן הפילה אותו. יש רמה שהקנאות גם לא עומדת. שצריך להיזהר מהקנאות. אז פנחס הוא אליהו, אבל זה בריתי שלם, שלום, אהבה כתוע. הפסוק מדגיש, חלק מהראשונים אומרים שבית לו לזרו אחריו. פסוק מורה שהוא ימות. מה זה אחריו? אחרי מותו. זאת אומרת, הוא לא חי עד עולם. אז בגלל זה הם אומרים שזה לא כפשוטו שפנחס אליהו. הפסוק מדגיש מי היה בשם איש ישראל המוכה. הפסוק מדגיש שזה היה זמרי בן צלו, נשיא ותב לשמעוני. והפסוק מודיע שפנחס לא פחד. זה לא היה פשוט לעמוד נגד נשיא בית אב. זה כאילו למרות במלך. ובכל זאת הוא עשה את זה. זמרי בן צלו, משום מה אם הוא הנשיא, למה השם שלו לא מופיע קודם? כשיש לו מניין הנשיאים, הוא לא מופיע. אז חז"ל אומרים שיש לו שלוש שמות. שלושה שמות היו, זמרי על שנעשה על אותה מדיינית כביצה מוזרת, בן סלו שהסלי אבון משפחתו, שאול על שהשיל עצמו לעבירה, בן הכנענית שעשה מעשה כנען, והשם שלו באמת היה שלומיאל בן צורי שדה. זה הנשיא שאנחנו מכירים, שלומיאל בן צוי שדאי, אבל היו לו עוד שני שמות, שאול בן הכנענית וזמרי בן סלום.
אותם נשיאים לא היו בעדת קורח? הנשיאים ש... אם אני לא טועה, רש"י אומר על...
אתה צודק? אז כנראה שהם המדרשים כנראה חלוקים. אתה צודק? אני לא יודע, אין לי תשובה. אתה צודק? יש שנייה, אתה צודק, לא יודע. אפשר לתרץ גם, יש דיון מתי מעשה קורח היה. אם מעשה קורח היה קודם, לא יודע. לא יודע, באמת. לא יודע. נקודה נכונה, אני לא יודע.
אין מישהו שמרפסת שזה מישהו אחר?
יכול להיות. יכול להיות שמי שלא מאיר, כנראה שזה הפשט. ואז זה מאוד מתאים למה שאתה אומר. בנימין, כן?
כן.
התורה אומרת לנו, ודבר השם של אמור, צרו אותם מדיינים. ואז ישנו הפסק גדול עד הפרשה והשינו את המלחמה במדיין. אז זה נראה שהצרות המדיינים זה בכלל לא קשור למלחמה במדיין. הייתה את המלחמה במדיין, וחוץ לזה פה יש ציווי צרו אותם מדיינים. וההשלכות של הציווי הזה זה א', לא פותחים עליהם בשלום, כי תקרב אל עיר ופתחת אליה שלום, לא מדיין. ב', כשהלכנו להילחם במדיין במלאכים ב', אז כתוב אלישע אמר ליהושפט, והקיתם כל עיר מבצר וכל עיר מבחור וכל עץ טוב תפילו וכל מעני מים תסתומו וכל החלקה הטובה תחריבו באבנים. להשמיד את כל העיר. לכללית ישנו דין לא תשחית עצה לנדוח עליו גרזן, נכון? התורה אומרת אסור להשחית את העץ פרי של עיר שאנחנו נלחמים נגדה שלא צורך, אבל אצל מדיין כן. יהושפט שאל מה כתוב לא תשחית, אמר לו אלישע חוץ ממדיין. אצל מדיינים כתוב צרות המדיינים, וחז"ל ישבו בין מדיין לעמון ומואב. פה המדרשים מרחיבים שעל עמון ומואב הקדוש הוא אמר לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. מי עבר על זה? דוד המלך. כשמת נחש מלך העמון, אז נחש מלך העמון עשה לדוד טובה. כשמלך מואב הרג את כל את אבא שלו ואת כל האחים שלו, אז אחד ברח ונחש מלך העמון עשה חסד, הוא החיה אותו. אז דוד, כשהוא מת, שלח מילה טובה לחנון בן נחש. כשהשלוחים של דוד באו, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אמרתי לא תדרוש שלומם וטובתם. אתה הולך ומוסר לו מילים תנחומים. נתן הקדוש ברוך הוא בלב יועציו, שיועציו יעצו לו מה כתוב בתורה שלהם לא תדרוש שלומם וטובתם. אם הוא שולח זקנים, זה ודאי לחפור את כל הארץ. באו. הם באו ל... ואז הוא גילח את ראשם, גילח את זקנם, חתך חצי מדויים, שלח אותם חצי ערומים, חצי זקן, חצי שיער, חזרה לדוד. ואז היה מלחמה גדולה. ובאמצע המלחמה הגדולה היה כל הסיפור של בת שבע, שהיה בעצם הנפילה של דוד. וזה איפה שהוא היה חיטין, מת. אז הכל, ואז יחד עם המונים הצטרפו עוד ארם, ארם צובה, והצטרפו הרבה. זה היה מלחמה מאוד קשה. וזה המלחמה איפה שבעצם יואב נתפס באמצע, חזק ונתחזק באדמנו, שתקפו אותו משני הצדדים, ובאמת לא היה ברור שהוא יצא מזה חי, והסכנה שכל עם ישראל יחרב, כל ארץ ישראל תחרב. נכון? זה מה שהוא אמר. חזק ונתחזק באדמנו, יש מלחמה מצד זה, מצד זה, לא ברור שנצליח, תפסו אותנו באמצע. אז חזק ונתחזק באדמנו ועד הרי אלוקים, כי הם ידעו שאם הם נופלים, זהו. אין כל כך סיכוי. אז מה הוליד את כל זה? שדוד אומר, דרש שלומם וטובתם. נגד הציווי של התורה, לא תדרוש שלומם וטובתם, ואת חז"ל די מצרפים את זה יחד עם צרות המדיינים, שזה הכל חלק של אותו סיפור. ישנו כלל, הבא להורגך, השכם להורגו. המדרש אומר שזה בעצם הכלל שמוליד את הציווי הזה, צרור את המדיינים. למה? כי צורים הם לכם. הם מנסים לצרור לכם. אז הבא להורגך, השכם להורגו. התז מביא שמישהו רצה לומר שהוא רצה לדרוש קל וחומר מפורים לחנוכה. אם בפורים, ממוות לחיים, אז ישנו, אני לא זוכר אם זה על ברכה שעשה ניסים, אני לא זוכר על איזה נושא הוא רוצה לדרוש קל וחומר. אז התז בהתחלת הלכות חנוכה אומר זה לא נכון. למרות שבחנוכה לא רוצו להרוג אותנו, חנוכה זה נס יותר גדול. כי הגדול המחתית חברו יותר מאילו הורגו. זה מה שאנחנו רואים פה. אדום ומצרים שניסו להרוג אותנו, אחרי דור שלישי יבוא להם בקהל השם. אבל מדיין, עמון, מואב, שרצו להחתיא אותנו, עליהם נאמר צרות המדיינים, עליהם התורה אומרת שגם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם. כי גדול המחתית חברו מילו הוגו. ופה היה לנו פעם שאלה, בן אדם היה ב... הוא היה בבית ילדים. וכשעבדו בבית ילדים הזה, זה שהם היו נותנים להם סמים, והילדים אף פעם לא היו מתפתחים, ובגלל שהם קיבלו מימון ממשלתי, אז לא היה להם שום תראה שהילדים יצליחו לצאת מהמקום, כי הם כל הזמן קיבלו כסף על זה שיש להם ילדים במקום. והם נתנו לילדים כל הזמן כל מיני תרופות יעני, שבעצם היו מרדימות אותם, והילדים באמת, מי שהלך שם, ואז ברגע שילד עבר גיל 20, אז הוא מיד נכנס לבית אבות שלהם, בית מבוגרים שלהם, ושם אוטומטית נתנו לו כל הזמן כל מיני תרופות להרגיע אותו, ואז זהו, הוא תקוע שם לחיים, הוא לא יוצא משם. אז היה לנו בחור שהיה בן 16, שהיה בכזה מקום, והיה לנו אופציה להעביר אותו למקום גוי, כי זה היה בחוץ לארץ, מקום שלא היו דתיים בכלל, גויים, גמורים. אבל שם היו עובדים איתו, היו משיגים לו עבודה, והיו עוזרים לו להתפתח, והיו עוזרים לו הכל, אבל הוא לא היה מניח צילין, הוא לא היה מקיים שום מצוות, הוא לא היה יוצא משם יהודי. אז היה לנו שאלה, מה מבחינה החתית, מה אנחנו אומרים לעשות? מצד אחד, פה הוא מסומם, אז הוא מניח צילין, הוא מקיים מצוות, אבל הוא לא מתפקד, הוא לא ישיג פרנסה, הוא לא יבנה בית, לא יבנה משפחה. וכשדיברנו עם הפוסקים, אז השיקול הכבד שהם נתנו, זה שגדול המחתית חברו מילו הורגו. שלהעביר אותו למקום, נכון, במוסד האחר, הוא יתפקד, יהיה לו משרה, אבל הוא לא יהיה יהודי, הוא לא יקיים שום מצוות, אז איזה חיים נתת לו? זה היה השיקול שהניע את הדיון. למעשה היו הרבה שיקולים. יש לנו מצווה למנות את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה עכשיו, ויהי אחרי המגפה, אז יש לנו ציווי לספור את עם ישראל. אז למה? אז פה המפרשים נתנו כמה סיבות. אחד, אחרי המגפה. מחיבתם, נכון? משל, לזאב רשי מביא, לרועה שנכנס זאב לעדר, אז הוא סופר אותם. סיבה שנייה, שזה סוף הקריירה של משה. הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך אותם במספר, עכשיו תחזיר לי אותם במספר. למנות. והסיבה השלישית, לצורך חלוקת הארץ. אנחנו נאמר, לרב תרבה את נחלתו, למה תמיד נחלתו, צריך לספור, לראות כמה יש. זה מעניין שהראשונים פה דיברו שהמניין הזה היה שונה מהמניינים האחרים. במניינים הקודמים עוד לא נחלקו לשבטים. במניין זה שכבר נחלקו לשבטים, היה ברור מה המשפחה של כל אחד, בסדרות היחוסין של כל אחד, אז חלק מהראשונים מסבירים אולי זה הרמב"ן, אני כבר לא זוכר, אחד מהראשונים הייתי מסביר, אולי זה הרמב"ן בחיי, שהנשיאים בכלל, כל אחד עשה את המניין בתוך השבט שלו, כי זה היה יותר קל, לא היה צריך אחרות גדולות. הכל היה ברור, מי מאיזה שבט, מי מאיזה משפחה. הפסוק אומר, ובני אליאב, נמואל ודתן ואבירם, הוא דתן ואבירם, הספרנו את כל הסיפור. למה? אז סיבה אחת, זה שהוא מעיד שכל משפחת הפלויים נחלה, רק נשאר נמואל, כי הם היו אחים דתן ואבירם, נכון? הם היו בני אליאב. בני אליאב, נמואל ודתן ואבירם. דתן ואבירם הלכו, נשאר רק נמואל. אז הפסוק מראה לנו שלא נשאר כלום. והסיבה השנייה, זה בעצם מה שחזל אמרו לנו, שזה רומז שהם איבדו את חלקם בארץ גם כן. שגם החלק בארץ הלך. אז הפסוק מעיד, הם אשר יצאו והם נבלו והם לא.
ומה עם נמואל?
נמואל לא, הוא נשאר. הוא קיבל, אבל הוא לא קיבל את חלקם. לפי הבנה ראשונה, בפשט היינו אומרים שהוא קיבל את חלקם, שזה מה שהפסוק אומר לנו, שהוא היחיד שנשאר מהמשפחה, מיוצא ממצרים. ויוב נבלה ארד ונאמן. ובעבר, במניין של 70 נפש, אז הפסוק אומר לנו שבני בנימין, בלה ואחד מהם היה ארד ונאמן. פה פתאום אומרנו שהבנים שבלה זה ארד ונאמן. אז יש פה שתי פשטים ברמב"ן. אחד, שהפסוק קורא לבני בנים כבנים, כמו שיתרו נקרא, ראואל נקרא האבא, ובאמת הוא הסבא של ציפורה ושאר האחיות. ואז הוא נותן תירוץ אחר. הוא אומר שארד ונאמן, האחים של בלה, כנראה מתו בלי בנים. ואז בלה קרא לבנים שלו על שם אחיו. הוא קרא להם ארד ונאמן. זה ארד ונאמן חדשים באמת. ופה היה לי מחשבה שבאמת צריך ביור. אם הם נפטרו בגיל מבוגר, אז זה לא כך מסתדר עם השנים. כי בלה הרי היה האח הגדול. ואם הם... אז צריך לומר שהם כנראה נפטרו בגיל צעיר. והיום יש לנו מנהג שאנחנו לא קוראים שם על שם מישהו שנפטר בגיל צעיר, והשאלה אם מפה יש לנו איזשהו סיוע שאולי כן היו פעם קוראים שם על שם מישהו שנפטר בגיל צעיר. הפסוק אומר, אלה בני דן, ובבני אפרים גם כן, אלה בני אפרים. רק בשני השבטים האלה פתאום יש לנו אלה. אז השאלה היא למה? אז אנחנו מוצאים שהמילה אלה, אם ישתמשו בעבודה זרה, אלה אלוקיך ישראל, גם בעגל וגם בעגל שהקים ירבעם בן נבט. אז הפסוק רומז לנו, ירבעם בן נבט היה משבט אפרים. אז כשהפסוק אומר לנו את המניין של אפרים, הוא אומר לנו אלה בני אפרים. ואיפה הוא הקים את העבודה זרה? בדן ובבאר שבע. אז בשבט דן אנחנו שוב שומעים אלה בני דן. אבל הפסוק מסיים את המניין של עם ישראל ואומר, לאלה תחלק הארץ. והפסוק רומז לנו שלכולם נמחל, וכולם בסוף היו כמו בני לוי שלא חטו בעגל, ועל בני לוי גם כתוב אלה פקודי לוי. ככה רבן ירוחם מסביר את הלשון אלה. הפסוק אומר, אלה בני דן למשפחותם, לשוחם משפחת השוחמי. אז מה זה למשפחותם? יש בן אחד לדן, שוחם משפחת השוחמי. אז מה זה משפחותם? אז הוא רוצה לומר שלשוחם היו הרבה ילדים, וכולם נקראו על שמו. כמו שהיום בן אדם יכול להיקרא, לא יודע, הוא אשדודי, נכון? כל אלה מאשדוד הוא אשדודי. אז כל אלה מבני משפחת שוחם, בגלל שהיו לו הרבה ילדים, אז כולם נקראו שוחמי, זה היה כן שם משפחה. וזה למה שהיה למשפחותם, בני דן למשפחותם, לשוחם משפחת השוחמי. ככה הוא מסביר, דבר חדש. שהיה להם כן שם משפחה, שכולם היו נקראים השוחמי, בגלל שהם היו צאצאים של שוחם. הפסוק אומר, ושם בת אשר שרח. עכשיו, קודם כל, יש לנו מדרש שתשעה ירדו לגן עדן בחייהם, בנימין בן יעקב, חילב בן דוד, שרח בת אשר וכולו. השרח בת אשר לא מתה, נכון? היא האישה החכמה שכשיואב בא להחיב את העיר, היא אומרת לו, אני שלומי אמוני ישראל, מה אתה בא להחיב את העיר? אתם יודעים מה אני מדבר?
כן.
כן, בסדר.
נעבל לבית מאחה.
יפה. נכון. אז שרח כתוב בשם בת אשר שרח. אומר התרגום, השם של בת אשתו של אשר שרח. זאת אומרת, שרח לא הייתה ביתו של אשר. אשר התחתן עם אישה שכבר היה לה ילד מנישואים קודמים, שקראו לה שרח, שרח. שרח הייתה הבת של אשתו מנישואים קודמים. והפסוק קורא לה בת אשר. אז הפסוק הקטן הזה, ושם בת אשר שרח, מלמד אותנו הרבה מאוד דברים. זה המקור, יש תשובה בחתם סופר. היה אדם שהיו לו 4-5 ילדים, ופתאום הבן הבכור שלו קראו לו אברהם, לבן אדם קראו אליהו. הבן הבכור שלו אברהם התחתן עם אחותו, עם הדודה שלו. אברהם התחתן עם הדודה שלו. אז באו וטענו, איך אתה עושה את זה? זה גילו עריות, אסור להתחתן עם דודה. אז אמר אליהו לרבנים שבאו אליו בטענה, אז הוא אמר, תראו, כשאני התחתנתי עם אשתי, היה לה ילד מנישואים קודמים, לא מנישואים קודמים, סליחה, היה לה ילד לא בסדר, היה לה ילד, היא חיה אצל בן אדם משה מלמד הילדים, והיה לה כבר ילד, ואז אני התחתנתי איתה והאמצתי את הילד, כאילו הילד שלי. אז הרב שולח לחתם סופר, הוא שואל, האם יש לו נאמנות? כל השנים הוא גדל והוא קרא לעצמו אברהם בן אליהו. עכשיו פתאום אליהו אומר, הוא לא הבן שלי באמת, ואין לו איסור להתחתן עם אחותי. מה זאת אומרת? גם כשהוא עלה לספר תורה, קראו לו בן אברהם. גם כשהוא חותם בכתובה, קוראים לו בן אליהו, אברהם בן אליהו. בכל מקום, מילא תאמר, מתוך חיבה הוא מתייחס אליו כבן שלו, בסדר. אבל מה עם כל זה? אז החתם סופר מתחיל את התשובה ואומר, אנחנו רואים מהפרשה שלנו מהרמב"ן שמדייק מהתרגום, שכשבן אדם מאמץ ילד לתוך הבית שלו, טבע הדברים שהוא קורא לו בני או ביתי, והילד קורא לו אבא, וגם כשהוא עולה לתורה, וגם כשהוא חותם מסמכים חשובים כמו כתובה, שזה לא עניין חיבה, הוא מתייחס אליו כאבא שלו. זה לא ראיה שהוא לא הבן שלו. אחר כך הוא אומר, אבל יש לנו פה סתירות בין העדויות. הוא טוען שהוא עזב את הבית של משה הסופר, הוא התחתן עם הבחורה הזאת כשהתינוק היה בן שנה, בקושי ידע לדבר. והבן של משה הסופר זוכר שהוא למד עם הילד הזה א' ב' יחד. וזה דבר שלא שוכחים בקלות. וזה שהשדכן טוען שהוא הכיר בן אליהו לאישה הזאת, והם בכלל לא הכירו אחד את השני, אין נאמנות על זה, כי זה קנוניה. כנראה שהוא באמת אבא של הילד הזה. אבל הוא לא רוצה, זה בושה בשבילו להודות שזה הילד שלו. אז הוא עשה כאילו הוא לא מכיר אותה, והחתם סופר מוכיח שם שיש מדי הרבה סתירות שעל פי הלכה אנחנו לא יכולים להאמין לעדים, והוא אומר, הוא חייב לעזוב את הדודה שלו, והוא חייב לתת לה גם גט מספק, ואסור לה להתחתן עם כהן, כי היא או זונה או גרושה, אחד מהשניים. אבל היסוד שהוא מוציא מהפרשה שלנו, מזה שכתוב בשם בת אשר שרח, זה שילד מאומץ גם כשהוא עולה לתורה, וגם כשהוא כותב מסמכים, יכול לקרוא על שם אבא שלו, על שם האבא מאמץ. בגלל שהיא נקרא בת אשר, ופה זה לא עניין של חיבה, הפסוק קורא לה בת אשר, והיא סך הכל הייתה מאומצת. יש פה גם, אני לא יודע אם אתם רוצים, אם אתם רוצים ענייני קבלה, או נשאר בפשט. כללית, מה שאתם רוצים, אני לא מבין בקבלה, אבל אני יכול לצטט לכם מה שקראתי. נו, תבואו למניין, כן, ברוך השבון. טוב, נמשיך, אם אין לנו זמן בסוף, נחזור. יש מחלוקת, יש הרבה שיטות פה. מה זה לרב תרבה נחלתו? יש הרמב"ן אומר שהארץ קודם כל נחלקה בשווה לשבטים, ואז כל שבט בתוך השבט היה צריך לרב תרבה את נחלתו. כמובן שיש ראשונים שחולקים, שאומרים לפי מניין מספר האנשים, זה קצת קשה, כי הרי אנחנו אומרים שכל הארץ נחלקה בגורל, והגורל היה על פי רוח הקודש, אז מה הקדוש ברוך הוא אומר להם? לרב תרבה את נחלתו. נכון? אז זה לא מה שהרמב"ן אומר שזה בתוך השבט, אבל לא כולם מסכימים עם זה. יש דעה שאומר שלרב תרבה את נחלתו בא להדגיש מי שהיה רב בזמן יציאת מצרים, גם אם עכשיו הוא מעט. אתם מכירים את הגמרא של יזר לבש תורים ותומים, כל ישראל היו שם לפניו, היה קלפי שהיו רשומים בתוכו חתיכות עם שם של כל שבט, וקלפי שהיו בתוכו חתיכות נייר עם התחומין, והוא כיוון ברוח הקודש ואמר, אם זבולון עולה בידי, תחומה כמו עולה עמו, וככה כל שבט, וכך היה, ואז הגורל עצמו היה מדבר ואומר, אני של שבט לוני, וזה מדיינים ישבית הגורל, שהיה פה מקום להרבה מחלוקות. הפסוק אומר, ולא נותר מהם איש, חזל נדקים, ולא אישה, שאנשים לא מתו במדבר. אז עם ישראל נכנס לארץ ישראל עם המון סבתות זקנות. יש לו המון אלמנות. עכשיו תחשבו מה זה, המון המון אלמנות. הרבה נשים זקנות נכנסו לארץ. הפסוק אומר שבנות צלופחד באו למשפחות מנשה בן יוסף. והפסוק מדגיש את הקשר במנות צלופחד ליוסף, שיוסף הוא גם חיבב את הארץ, הוא ביקש לקבר בארץ. ואנחנו, כשהפסוק מייחס צדיק, אז הפסוק מורה לנו כל שייחס הכתוב מעשיו, ואז ייחס את אבותיו ולא סיפר לנו על מעשיהם, אז אם הוא צדיק, אז הוא צדיק בן צדיק בן צדיק בן צדיק, ואם הוא רשע, כמו ישמעאל בן נתניה וכולו, שהפסוק מייחס אותו שהוא רצח את גדליה בן אחיקם, זה לומד שלא רק הוא היה רשע לאבותיו ואבות אבותיו. הם מדגישים למשה והוא לא היה בעדת קורח, אז הרמב"ן אומר שהם פחדו שמשה שונא את עדת קורח, ואם משה יחשוב שהוא מת בעדת קורח אז הוא לא יסכים לעזור להם. ובכלל המפרשים רואים פה שבנות צלופחד דאגו ממשה רבינו, היה פה איזשהו פחד ממנו שהוא לא יאזין להם. יש דעה שאומרת שבכלל הם באו למשה רק שהפסוק אומר שזה היה במעמד כולם, אז רשי אומר שזה עלה אחד אחד, הם באו לנשיא של אלפים, הוא אמר לא יודע, 10,000 לא יודע, 50,000 לא יודע, אז משה אמר כולם לא נמנית הכבוד, ניתן את הכבוד להשם, או שהקדוש ברוך הוא אלים את זה ממשה, כי משה אמר הדבר שכשם כן תכיוון אליי. אבל יש דעה במדרש שאומרת לא ככה, שהם באו במעמד כולם כי הם פחדו שמשה לא ישפוט אותם כצדק, אז הם אמרו אנחנו רק נשאל אותו כשכולם פה, וכשמשה ראה את זה הוא אמר הם לא סומכים עליי, אז אני שואל את הקדוש ברוך הוא. אז משה רצה להימלט ממצב שכאילו הוא מכריע בשבילה. יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא רצה בסוף חיים משה להראות לו שהוא לא היחיד שפרש מזוגיות 40 שנה. בנות צלופחד, המדרש אומר, היו 40 שנה במדבר ולא התחתנו, כי הם לא מצאו את הזיווג שראוי להם. הם לא מצאו מישהו על המדרגה הרוחנית בשבילם. והקדוש ברוך הוא שלח אותם למשה בסוף שנות המדבר, שהיה אולי איזשהו מקום לחשוב, כל השנים שמשה חי לבד ולא היה לו קל, אז נאמר, היה לו קל, בסדר, היה דבוק בשכינה. הקדוש ברוך הוא שלח לו ואמר לו, יש עוד צדיקות כמוך. יש את כל בנות צלופחד שהם 40 שנה הלכו במדבר ועוד לא מצאו שידוך, עוד לא מצאו מישהו שהיה על מספיק מדרגה. ה ויקרב משה, אז המצווה הזאת של חלוקת נחלה, של ירושה, אנחנו מצטווים על ידי נשים. כי הרי אישה, היא הייתה עם כל חי, חווה הביאה מוות לעולם, נכון? חווה היא חיוויה, היא זו שגרמה לאדם הראשון ליפול, והביאה מוות לעולם. אז כל דיני ירושה שהן תוצאות מהמוות, באות על ידי נשים שחיבבו את ארץ ישראל, את ארץ החיים, שהם, על ידם נצטווינו את המצוות, זה רבן ירוחם, של... לא יודע, הוא לא אומר את הלשון תקנו את החית, אבל הוא אומר זה היה ככה, שהם היו... על ידם הקדוש הוא רצה שתצטווה הפרשה הזאת. הקדוש הוא אומר למשה, הלילה העברים הזה, הוא ראה את הארץ, וראית אותה, למה פעמיים וראית אותה? אומר המדרש, וראית אותה ונסתה על עמך, היינו, כשתאסף אל עמך, אתה תראה את ארץ החיים בשמיים. אתה תראה את הציור שיש, אנחנו יודעים, כמו שיש בית מקדש של מעלה, בית מקדש של מעלה, כך יש ארץ ישראל שמעלה וארץ ישראל שמטה. זה וראית אותם נספתה אל עמך. טוב, אמרנו שנסיים בזמן, אז נסיים בזמן. את קורבני לחמי, פה אנחנו רואים שקורבן נקרא לחם, וזה המקור לזה שאנחנו צריכים לשים מלח על השולחן. שעל כל קורבנך תקריב מלח, ואנחנו רואים שהשולחן של האדם הוא המחפר עליו הוא הקורבן, הוא המזבח, והלחם הוא הקורבן, זה קורבני לחמי. בפרשה שלנו ישנו כל המועדים, ראש חודש, ראש שנה, יום כיפור, הרגלים, חוץ מסוכות, שמיני עצרת גם, יש להם שבעה כבשים חוץ משבת, שבת יש לו שני כבשים, שבת כבודו כפול, זכור ושמור, שבתותיי תשמורו, הכל כפול בשבת. קראת שבת עונג, לקטוש שם מכובד, מזמור שיר, מזמור כפול, הכל כפול, וסיימנו, אין עוד זמן, הבטחתי שנסיים בזמן. טוב.